אתם מאזינים לתוכנית לינה פאוז, תוכנית העוסקת בבריאות, רוגע, תשוקה והגשמה של נשים באמצע החיים, בהגשת לינה מרים שלו.
כמה פעמים קרה לך שהווסת יכרה, או פתאום יצא איזה דימום לא קשור, או כל מיני מחושים מוזרים בגוף, ורצת לרופא רק כדי שיאמר לך שזה הורמונלי, ושהכל תקין. מה אם היה לך מפתח טבעי ומופלא להבין לעומק את מה שקורה בגוף שלך באחת התקופות הכי מבלבלות של החיים בגיל המעבר? שמי לינה מרים שלו, אני מטפלת הילרית, מרפאה בקול וזמרת יוצרת. אני מתמחה בטיפול גוף נפש של נשים מעל 40. בתוכנית לינה פאוז אתמקד בכל האתגרים שנשים באמצע החיים פוגשות בדרך. התוכנית נועדה להנגיש ידע וכלים לניהול טוב יותר של התקופה הזאת, כדי שתהפוך להיות עבורנו שער לצמיחה והתפתחות. היום הזמנתי אישה שיש לה ידע עצום בכל מה שקשור לגוף שלנו כנשים, ולדרך הפעולה של כל מערכות הרביעייה שלנו. שירלי, שירלי פבליק. שירלי היא אחות מוסמכת בתחום בריאות האישה ובריאות הציבור. היא מייסדת Wonder Woman Clinic, שזו קליניקה לבריאות נשית טבעית בתל אביב וקריית טבעון. היא מומחית לפתרונות לא הורמונליים שאינם פולשניים לבריאות האישה, מניעת הריון והשגתו באופן טבעי. היא מתאימה דיאפרגמה וכובעון צווארי, מכשירה נשות מקצוע בתחום, מנחה מוסמכת לשיטת מודעות לפוריות למעלה מ-20 שנה. ורק אומר שאני למדתי אצל שירלי לפני משהו כמו 12 שנה, אבל זה עוד נרחיב בהמשך. אז אנחנו היום נלמד משירלי איך בעצם אנחנו יכולות להפוך להיות באמת בעלות הבית של הגוף שלנו, ומה שעובר עליו בגיל מעבר, להיות קודם כל ולפני הכל המרפאות של עצמנו. על הדרך.
עכשיו בשידור חי, לינה פאוז, בהגשת לינה מרים שלו.
אז לפני בערך 12 שנה, כמעט מיד אחרי לידת הבן הבכור שלי, שהיה חגג לפני כמה חודשים, 13, הזמן טסה, פגשתי את שירלי, כי חיפשתי איזושהי דרך שהיא לא פולשנית או הורמונלית, להתגונן מפני הריון לא רצוי. חיפשתי גם איזושהי דרך שהיא ככה מחוברת לגוף וכולי, ואז שמעתי על שיטת פוריות טבעית. ובזמנו אני זוכרת שהלמידה הזאת פתחה לי עולם שלם, ממש. עולם שלם של התבוננות וחיבור והבנה של איך הגוף שלי עובד, ואיזושהי תחושת שליטה, באמת שליטה בטוב. זאת אומרת, תחושה שאני מבינה ויודעת לפענח. עכשיו, אני לא זוכרת את רוב הדברים, ואני חייבת להגיד שמאז, באמת רמת החיבור שלי וההבנה שלי של מה שקורה במהלך החודש היא מאוד מאוד גבוהה. אני יודעת בדיוק מתי אני אמורה לקבל, ואם זה מאחר אני יודעת, ואני יודעת כאילו הרבה מאוד דברים להרגיש, רק בזכות הידע הזה. וזה מבלי שאני מיישמת אותו ממש כפי שנלמד. ואז הייתה לי, אני יודעת ששירלי, יש לה המון המון ידע על גוף נשי. אז פניתי אליה ושאלתי אותה אם יש משהו משמעותי שהיא יכולה ככה לתת מעצמה בהקשר של גיל מעבר. ומסתבר שהשיטה הזאת היא סופר דופר יעילה ומדהימה לנשים בגיל מעבר. אז היום אנחנו נבין את זה קצת יותר. ולפני הכל, שירלי, קודם כל, ברוכה הבאה.
תודה, תודה לינה שהזמנת אותי, זה ממש, אני מתרגשת גם בגלל הסגירת מעגל.
נכון.
וגם כי אני נורא שמחה לתרום משהו לתוך העולם המופלא הזה שאת יוצרת פה, עם כל כך הרבה ידע ושירות גדול לנשים.
תודה.
בגילאים האלה, 40 עד 60,
כן.
ועד בכלל.
כן, 40 עד 60 ועד בכלל, כן. בדיוק. אז יש לך ראייה מאוד ייחודית, מיוחדת של גיל מעבר. הייתי רוצה שנתחיל ממנה, מההסתכלות שבה את רואה את התקופה הזאת.
אז באמת שעשינו ככה איזושהי שיחה מקדימה, אז חידדתי בפנייך שאני רואה את התקופה הזאת כחלק מרצף. אנחנו נולדות וגדלות ומתפתחות ומתבגרות והופכות לאימהות, כן או לא, זה לא הפואנטה, אבל כאינדיבידואליות אנחנו צועדות קדימה לכל מיני שלבים התפתחותיים. וגיל המעבר זה עוד שלב בדרך של ההתפתחות. זאת אומרת, בניגוד לראיית עולם של רפואה מערבית, למשל, שמסתכלת על בעיה ופתרון, למרות שבהשכלה שלי אני אחות והכי מכירה ומדברת בשפה של רפואה מערבית, אבל אני חושבת ש... גיל המעבר במיוחד מלמד אותנו להסתכל על דברים כחלק משלם. זה לא איזשהו אירוע אחד שקורה שאפשר לשים את הקו ולהגיד, הופ, אני בגיל המעבר. זהו. כן. נכון שיש אירוע שהוא מסמן את הגיל הזה, את התקופה הזאת. שאנחנו רגילות לקבל את הווסת, את המחזור החודשי, וברגע מסוים זה לא יקרה יותר. זאת אומרת, הוא לא יגיע יותר. בדרך כלל אנחנו נוטות להתייחס, או נוטים בטרמינולוגיה המקובלת להתייחס לזה כשנה מהווסת האחרונה. ואז אישה היא במה שנקרא מנופאוזה. יש את זה בשם של התוכנית שלך.
נכון.
אז פאוזה זה הפסקה, זהו, היא הפסיקה להיות פוריה. אבל למעשה אנחנו מדברות על תהליך מאוד דומה לגיל ההתבגרות, שהוא תהליך שלוקח שנים. גם גיל המעבר הוא תהליך שלוקח שנים, זאת אומרת, הוא מתחיל מאוד 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 בקטן, ואת זה באמת נשים, אנחנו נדבר על השיטה ואנחנו נרחיב לגבי זה, אבל זה מה שנשים שעוקבות ומכירות את השיטה, יכולות להכיר ולהבין את הסימנים הקטנטנים והעדינים שהגוף נותן, לזה שאנחנו מתקרבות לגיל הזה או לשינויים האלה, ואני רואה את זה ממש כחלק מהתפתחות של החיים, מהלידה ועד סיום החיים.
כן, כן, זה מדהים, כי את אמרת את זה וזה על פניו מובן מאליו, אבל יש באמת איזושהי נטייה בכלל בעולם המערבי לדעתי לבודד דברים מתוך ההקשר שלהם. אז מסתכלים על הזקנה כזקנה ועל תינוקות בגיל שנה, על תינוקות בגיל... וזה לא נתפר בתוך ההקשר הכללי, שזה מאוד מאפיין תרבות פטריארכלית בכלל באופן כללי, לעומת התרבות המטריארכלית שהמבט שלה הוא יותר עגול ויותר שלם. ואת מביאה, וזה מדהים שדווקא את שכן באה מתחום הרפואה, את כן מביאה את המבט השלם הזה.
נכון, אנחנו חיות על רצף, רצף של חיים שמתחילים מהרגע של ההפריה, ועד סוף החיים, ויש יגידו עוד שזה ממשיך, מבחינה רוחנית וכן הלאה, אני לא נכנסת למקומות כן. האלה, אבל ברמה של הגוף הפיזי, אנחנו כל הזמן על רצף של שינוי. מי שהיית לפני כמה שעות כשיצאת מהבית, זה לא אותה אחת שיושבת איתי היום כרגע מול הרמקול, ואותו דבר אני. אנחנו כל הזמן משתנות, זה מאוד קשה לקבל את זה, אבל זאת המציאות.
אנחנו ככה מדברות על השיטה הזאת של המודעות לפוריות, ואני מניחה שרוב המאזינות שלנו לא ממש מכירות אותה, או לפחות חלקן. וכיוון שזאת שיטה שיכולה מאוד להועיל בגיל המעבר, הייתי רוצה שאנחנו קודם כל נבין מה זה בדיוק אומר, אוקיי? מה זה שיטת מודעות לפוריות?
אז למעשה מדובר על סל של שיטות, של גישות, שמבוססות על עקרונות מדעיים, שהתגלו פחות או יותר בשנות ה-60 של המאה הקודמת, מבחינת הרצף של ההתפתחות בנושא של רביעת האדם ובריאות האישה, אז פחות או יותר בשלב שגילו את כיצד פועל מנגנון הרבייה הנשי, לא ידעו בדיוק פעם איך בדיוק זה עובד, ופעם שגילו את הפעילות הביולוגית, הפיזיולוגית של מנגנון הרבייה הנשי, אנחנו בעצם יכולנו לנסות להתחיל להתערב ולנסות לשלוט על המנגנון הזה, מה שאנחנו קוראים אמצעי מניעה. אז פחות או יותר הגילויים המדעיים של מה שנקרא השיטות הטבעיות לתכנון המשפחה או למניעת הריון, זה סביב שנות ה-60 של המאה הקודמת, קצת לפני וכן הלאה. זה לא ניכנס לעומק ברמה הזאת. אבל בעצם גילו שהגוף שלנו נותן לנו כל הזמן סימנים שמבטאים את מצב הפוריות היומיומי. ופעם שאנחנו עוקבות אחר הסימנים האלה, מבינות מה הם אומרים ויודעות לפענח את זה, אז למעשה אנחנו, כל אישה יכולה לדעת בכל יום ויום מה מצב הפוריות שלה. אם לצורך העניין היא תקיים מגע מיני ביום מסוים, האם יש סיכוי שיש שם הריון או שלא. עכשיו, אני קצת מסתייגת מההתמקדות במניעת הריון והשגתו. כי בעיניי הגדולה של הגישות האלה, זה גישות קודם כל למודעות, לבריאות. אחד האירועים הכי בולטים לעין במחזור הפוריות של האישה, זה הדימום של הווסת.
כן,
אוקיי? נכון. את זה אנחנו, זה תמיד אנחנו מתייחסות, כן קיבלתי, לא קיבלתי, איחר לי, לא איחר לי, היה לי דימום כזה, היה לי דימום אחר. מתחת לפני השטח קורה אירוע שהוא אולי יותר משמעותי מהדימום עצמו, וזה האירוע שנקרא ביוץ. עכשיו, בתודעה הציבורית, האירוע הזה נתפס בעיקר סביב הנושא של השגת הריון. כן בייצתי, לא בייצתי, מתי הביוץ, וזה בתודעה נתפס כאילו משהו שאנחנו צריכים להתפקס אליו או לתפוס אותו אם אנחנו רוצות הריון. אבל למעשה, עצם קיום האירוע הזה בגוף האישה מסמל על סוג מסוים או מצביע על כך שהגוף שלה פועל בצורה תקינה, בצורה בריאה, וזה לא כל כך קשור למניעה או השגת הריון, זה קשור לבריאות כללית.
אוקיי.
כמו שאנחנו הרבה פעמים מסתכלים על פעילות של מערכת העיכול, ואנחנו אומרים, יש יציאה, אין יציאה, תקין, לא תקין. הגוף שלנו כל הזמן נמצא איתנו בקשר ונותן לנו סימנים לתקינות מערכת. אז אותו דבר השיטה הזאת, היא מאפשרת לנו באמצעות מעקב אחרי חום גוף, שהיום יש כלים מאוד מודרניים לעשות את המעקב הזה.
כמו מה למשל?
כמו למשל צמיד, שהוא מכיל למעשה חיישן חום קטנצ'י כזה. אוקיי? שנמצא במגע עם האור.
אוקיי.
האישה ישנה עם הצמיד הזה על הזרוע בלילה, והוא למעשה נותן לנו כלים, או את הפרמטר של החום, שעוזר לנו לדעת האם האישה הזאת ביצה או לא ביצה. שוב, אני לוקחת את זה בנפרד להיריון, מניעת היריון, ממש לא זה. מעניין אותי לדעת מה מצב החום של האישה במהלך המחזוריות שלה. כשאני אומרת מחזוריות, זה מהיום הראשון של הדימום של הווסת, עד היום הראשון של הדימום הבא, לא כולל אותו, כי הוא כבר שייך למחזור הפוריות החדש.
אוקיי.
אוקיי? אז במהלך, אני בכוונה לא אומרת חודש, כי זה לפעמים יוקח יותר מחודש. אז זה חשוב לנו לדעת, האם האישה הזאת באמת היה אצלה שינוי בחום, שמעיד על זה שהיא ביצה. איזה יופי, סימן לפעילות תקינה של מערכת הרבייה שלה. דבר נוסף שאנחנו עוקבות אחריו, זה שינויים בהפרשות. עכשיו, העולם של ההפרשות הוא אצל הרבה נשים ואנשים מעורר
קצת הרבה גועל, אמוציות. כן, למשל.
מגועל ועד סקרנות, אוקיי? זה חשוב להגיד שהפרשות או נוזלים, נוזלי צוואר הרחם לפעמים זה נקרא ככה, זה סימן לבריאות. זאת אומרת, זה גם משהו שאנחנו מלמדות בסדנה או בלימוד, זה שכל אישה יכולה להבין מתי אותם הפרשות מהנרתיק הם סימן לבריאות ומתי זה משהו שצריך לבדוק.
כן.
כי בתור אחות, אני במיון נשים, פגשתי הרבה מאוד נשים שהגיעו ונבדקו. הכל היה אצלם תקין, הם לא הבינו מה זה ההפרשה הזאת. ובעצם אותה הפרשה שהם ראו, היא סימן לפעילות תקינה של מערכת הרבייה שלהם. אז החינוך שאנחנו מקבלות לזה שהפרשות זה משהו מגעיל, וצריך להעלים אותם, להספיג אותם, לנטרל אותם, הוא בעצם חינוך שמלמד אותנו להתעלם,
ניקור מהגוף.
לשלול, בדיוק, להתנקר לסימני הגוף שלנו. תחשבי על זה, מה זה סטרילי? נכון? אני רוצה שיהיה לי בתחתונים סטרילי. סטריל זה עקר.
איזה קטע.
אוקיי? זאת אומרת, מדהים. אם אין לי הפרשות, יכול להיות שגם יהיה לי איזשהו קושי בהשגת הריון אם אני ארצה אותו. אז אחד הדברים הגדולים של הלימוד, של החומר, של הידע הזה, הוא בעצם ניחוס של המצב, או היכרות עם המצב התקין של הגוף שלי. הגוף שלי עובד טוב, הגוף שלי עובד תקין. אני לא זקוקה לרופא או רופאה שיגידו לי מה קורה לי בגוף. אוקיי? לפעמים כן, וזה תלוי, אני לא, שלא יובן שאני שוללת רפואה או משהו כזה, אבל בסך הכל יש לנו את כל הכלים לדעת מה מצב הפוריות היומיומי שלנו בבית שלנו, בעצמנו. רק צריך ללמוד, להבין ולדעת איך לעבוד עם החומר הזה. גם להיכרות עם הבריאות הכללית וגם בשעת הצורך. למניעת הריון או להשגת הריון.
או להבנה של מה קורה לי בעצם בגיל המעבר.
חד משמעי.
וזה ההקשר שהייתי רוצה שתעשי לנו עכשיו. זה בעצם, אני יכולה עכשיו בתור אישה שנמצאת, בוא נאמר, כמעט לקראת הסוף אולי של גיל המעבר, שאולי עוד יש פעם בכמה זמן, פעם באיזה 3-4 חודשים, בא איזה דימום. היא אומרת כאילו, אוקיי, אז למה זה חשוב? כי בעצם עוד רגע מסתיים לי הווסת, אני בטח כבר לא פוריה, כי מה הסיכוי שנכנס להיריון מהפעם ב-4 חודשים שבא לי הווסת. אז למה זה חשוב? למה זה טוב הידע הזה בעצם?
אז קודם כל רק זה חשוב להבהיר שזה נכון שהסיכוי להיריון בגילאים, בוא נגיד גיל 40, 43, 45, הוא קיים, הוא לא גדול, אבל אני יכולה להגיד שאני במרפאה, ראיתי גם נשים שנכנסו להיריון ספונטני, ללא טיפולים, ללא עזרה, בגיל 48. זה לא אומר שהיריון כזה ייגמר עם לידה ותינוק וכן הלאה. גם אם האישה רוצה את זה דרך אגב, אבל לאישה שלא מעוניינת בדבר הזה ולא מתכוונת אליו, זה פשוט אירוע מיותר. כי היא תצטרך לעבור הפסקת הריון, ובשביל מה צריך את זה.
נכון.
אז אנחנו נדבר אחר כך על איזה אמצעי מניעה שהם לא הורמונליים יכולים להתאים לגיל הזה. אבל זה חשוב שנשים יבינו שאם הם נכנסו למה שנקרא טרום גיל המעבר, זה לא אומר שהן לא יכולות להיכנס להיריון. ולגבי המעקב של השיטה בגילאים האלה, מה הוא בעצם יכול לתת לנו? נכון, כן. אנחנו כבר גמרנו עם הנושא של המשפחה וזה. אז כמו שאמרתי, זה נותן לנו כלים לדעת מה מצב הבריאות שלי, איזה סימנים הגוף שלי נותן לזה שאני מתקרבת כבר לשינויים שקשורים לגיל המעבר. ואני אתן דוגמה.
כן, מעולה.
למשל, יש נשים שיכולות לחוות התקצרות של המחזוריות שלהם. נניח אישה רגילה לקבל וסת כל 30 יום, 32 יום, 28 יום, 27 יום. כל המספרים האלה שזרקתי הם מספרים בגדר הנורמה והכל תקין. אבל פתאום היא מקבלת כל 24 יום, או מגיע פעם בדימום כל 21 יום, כל 3 שבועות. אוקיי? וזה למשל יכול להיות סימן לשינויים הורמונליים שקשורים לגיל המעבר. אז אישה כזאת שעוקבת ומכירה את הגוף שלה ובאמת משתמשת בידע הזה בצורה העמוקה שלו, היא אין לה סיבה לרוץ לרופא ולהגיד, למה זה קרה? אני לא רגילה, אני רגילה ל-30 יום. פתאום יש לי, קיבלתי דימום אחרי 3 שבועות. למה? היא תדע שזה אחד הסימנים שקשורים לטרום גיל המעבר. ולחילופין, מהצד השני, אותה אישה שרגילה לקבל כל 28, 30, 32, פתאום יעברו 60 יום, והיא לא מקבלת, אוקיי? אז אישה שעוקבת, למשל, תדע שלא הצליח לקרות ביוץ. את זה, למשל, היא תדע עם המעקב חום.
אוקיי.
ואז היא יודעת שהדימום שיגיע הוא לא כתוצאה מביוץ, אלא הגוף לא הצליח לבייץ, אבל רירית הרחם נבנתה בהשראת האסטרוגן, ובאיזשהו רגע לא היה שם, לא קרה שם שום דבר, לא מבחינת ביוץ, והיא כמובן לא בהיריון, ויגיע איזשהו דימום. רירית הרחם מתרוקנת, האנדומטריום נושר. מצב תקין, מצב שגרתי, היא לא צריכה לרוץ לרופא ולבדוק. אז אני לא אומרת, לפעמים יש מצבים, וזה מה שאני מדריכה נשים שנמצאות אצלי בגילאים האלה במעקב של לימוד ויישום של השיטה באופן עצמי, אנחנו מסתכלות על המעקבים שלהם. ואז אנחנו מחליטות האם היא צריכה ללכת להיבדק, או שזה אחד הסימנים המובהקים של טרום גיל המעבר, והיא יכולה פשוט להמשיך את החיים ולא להילחץ. זה בעיקר מפחית לחץ ואי ודאות, שמאוד אופייניים לנשים בגיל הזה, שהן לא מבינות מה קורה להן.
נכון, נכון.
מאיפה זה בא לי?
הם כאילו איבדו
איבדו את המצפן.
איבדו שליטה, כן, איבדו את המצפן. אתמול הייתה לי בדיוק שיחה כזאת עם מישהי, זה באמת אחת יש סוג מסוים או סוג מסוים של שיחות עם נשים שבאמת נמצאות במצוקה מאוד גדולה, ואומרת, אני מרגישה שנהיה כאוס בכם, שאני לא מבינה מי ימיני ומשמאלי, אני לא מבינה מה קורה לי, אני לא בן אדם, אני לא אני, אני לא יודעת מה קורה בגוף שלי, וכאילו יש חוסר שליטה אחד גדול מכל הכיוונים, אז את אומרת, כאילו, יש לפחות משהו אחד שבו אנחנו כן יכולות להרגיש שאנחנו מבינות מה קורה בגוף, שאנחנו כן מבינות ובאיזושהי שליטה על מה שקורה.
אז אני רוצה להוסיף, זו דוגמה פשוט פנטסטית, מה שציינת עכשיו, לגבי הצפון. בארכיטיפים של אנשים, בצפון יושבות, הצפון זה החורף, כן? זה אנשים כבר בגיל החוכמה, בגיל הבינה. אנחנו בדרך לצפון. אנחנו בדרך, אוקיי? לא הייתי אומרת לאבד, אבל אנחנו בדרך להיפרד מהמחזוריות של עונות השנה, שבה אנחנו עוברות את החורף, את האביב, בביוץ, את הקיץ, וסתיו, והווסת, וכן הלאה. אנחנו בדרך לצפון. אז אנחנו יודעות את הכיוון הכללי. כן, הכיוון הוא לכיוון, לסיים את שנות הפוריות, ולעבור לגיל שהכל אפשרי ואיזה כיף.
של בינה
הזקנה,
יתרה.
נכון, בינה יתרה. אבל בדרך לשם, גם בדרך, אנחנו אין צורך לאבד את הצפון. כי אם אנחנו מכירות ואנחנו מבינות מה קורה לנו בגוף, זה גם יאפשר לנו לבחור את ההתערבות המתאימה, ולא שההתערבות המתאימה תנחת עלינו מרופא או רופא, שאנחנו נבוא ואנחנו נגיד, אני לא מבינה מה קורה לי, אני לא שיניתי את התזונה, אני לא שיניתי את הפעילות גופנית, ואני פתאום משמינה בבטן, אוקיי? גם אחד הסימנים של גיל המעבר, שהשומן הגנואידי שבדרך כלל מתרכז באזור הישבן, ירחיים וכן הלאה, פתאום נהיה בטן. ואנחנו, מה שהרופאים אוהבים להגיד, מצורה של אגס לצורה של תפוח, שומן בטני. אני לא כך אוהבת את הטרמינולוגיות האלה, כי הן נורא נורא גבריות. כאילו מסתכלים על הגוף של האישה, זאת אגס, זאת תפוח. לא, אני בן אדם.
לא הגז ואני לא תפוח, אני לא פירות, אני בן אדם.
אבל משהו משתנה לי בגוף. אני מרגישה איזה שמשהו משתנה בגוף, ואם אני מעורבת בזה, אני לא רק מרגישה ואני לא יודעת מה קורה, אני ממש מבינה ואני יודעת מה קורה לי, אני יכולה גם לבחור איך להתערב, ולהבין מה זה אומר כל התערבות. וכל התערבות היא לגיטימית. האם אני מחליטה לשנות תזונה? האם אני מחליטה לשנות את האופי של הפעילות הגופנית? האם אני מרגישה שאני רוצה להתערב עם טיפול הורמונלי? האם אני רוצה להתערב עם טיפול שהוא צמחי, דיקור? מה שאני מרגישה שטוב לי, אבל אני לא... אני עוברת ממצב של אין ברירה, זה נחת עליי, מה שיגידו לי אני אעשה, למצב שאני, זה באחריות שלי, אני בוחרת ואני לא פוחדת מהשינויים האלה, כי זה שינוי, ידע הרבה פעמים הוא נורא מרגיע.
נכון.
שאישה מבינה מה קורה לה בגוף, יכולה להירגע. זה לא משהו שקורה אישם במסתורין, בחדרי חדרים, כן. בעומק הגוף. היא רואה, היא מבינה, היא מעורבת, ומבחינתנו אנשי הטיפול, זה גם אומר שהיא תהיה יותר מחויבת לדרך הטיפולית שהיא בוחרת בה.
אוקיי. בא לי לשאול אותך על גיל מעבר שלך.
בשמחה.
ואיזה, איך נגיד זה שאת יודעת, ממש שתסבירי איך הידע שיש לך עזר לך להבין את מה שקורה אצלך, וגם מה הבחירות שלך, כי לך יש בחירות מיוחדות כאלה של לטפל בדבר הזה, וזה בנימה אישית אני אומרת, יש משהו מאוד רגוע בדרך שבה את בכלל גם מסבירה את הדברים האלה, וגם מתייחסת אליהם כנראה, כאילו משהו כזה מאוד... מסב נחת, כאילו, הכל בסדר. כאילו, הכל בסדר, אפשר. אז אני חושבת שאפשר הרבה ללמוד ממך במקום הזה.
אז אני אספר על עצמי, אבל שוב, אני אומרת, יש המון גיל המעבר, בעיניי, זה לא סיפור גניקולוגי בכלל. זה סיפור שלם, של בריאות באופן כללי. הוא... נותן לנו הזדמנות להסתכל מה שנקרא מכף רגל עד ראש ומעבר לזה. ובשבילי, בגלל שאני חיה את הדבר הזה כל כך הרבה שנים על עצמי, אני למדתי את השיטה שאני מלמדת היום לפני 25 שנה. אני מלמדת אותו כבר 22 שנה. אז באמת התמזל מזלי ועליתי על איזשהו מסלול שאפשר לי להגיע לשינוי הנוכחי עם ארגז כלים מאוד מאוד עשיר.
כן.
אבל באיזשהו שלב, קודם כל בקטן, אני יכולה להגיד, אני היום בת 53, אז אני יכולה להגיד שכבר לפני 15 שנה, היו איזושהי אפיזודות במהלך המעקבים שלי, שראיתי שהיה לי מחזור פוריות בלי ביוץ. זה קרה אולי פעם בשנה, או פעמיים בשנה, אבל זה נתן לי תזכורת שהביוץ לא יהיה פה לנצח. כמו יכולת להיות בהיריון.
כן.
זה לא יהיה שם לנצח. אז בוא נגיד שבגיל 30 או 35, הרבה נשים יודעות את זה בראש, אבל הן לא חוות את זה בגוף. והמעקב הזה אפשר לי גם לראות את זה בגוף, כמו להסתכל בהצגה מאחורי הקלעים, לא רק מה שעל הבמה. על הבמה זה הווסת לצורך העניין. מאחורי הקלעים זה לראות, וואלה, הגוף שלי נותן לי כבר סימן, פעם זה ייגמר. זה מה שהתחיל בקטן לפני המון המון שנים. ואני יכולה להגיד שבחמש, שמונה שנים, בערך חמש שנים אחרונות, התחילו כל מיני סימנים. אני למשל התחלתי להרגיש הזעות בלילה, אוקיי? הרגשתי גם שינויים מבחינת מערכת העיכול. בגלל שאני מכירה את הנושא, כבר הבנתי שזה שינויים שקשורים לגיל המעבר.
וזה עוד לפני שהווסת הסתיימה, כן? זה עוד בזמן שהיא קורית.
לגמרי, לגמרי.
כן.
זה ממש מתחיל לקרות מאוד מאוד בקטן. אצל רוב אנשים שלא כל כך מכירות ולא מחוברות, הסימנים הם צריכים להיות מאוד דרמטיים בשביל שאישה תשים לב, לקבל פתאום, הכי מקובל לדבר זה מה?
גלי חום.
גלי חום.
כן.
כי זה משהו נורא נורא חזק ונורא דרמטי, וכשזה קורה, דרך אגב זה לא חייב לקרות לכל אנשים, אבל כשזה קורה, נשים מתארות חוויה מאוד מאוד עוצמתית, אז יכול מאוד להיות שאותם נשים, אם הן היו קשובות ומכירות את המחזוריות שלהם לפני זה, אז הייתה להם איזושהי הכנה, והם יכלו להתערב עוד לפני הדרמה הגדולה.
איך למשל אפשר להתערב לפני הדרמה?
תראי, הדבר העיקרי שהשינוי הזה מזמן לנו, זה לדייק את אורח החיים. מה זה אומר? זה אומר שאם פעם הייתי יכולה לצאת עם חברים...
לא, למבורגר בשעה 12 בלילה. כנראה שפחות.
אז הנה, את רואה דוגמה מהחיים. יש דברים שהם כבר לא מתאימים וקשורים לאורח חיים. אם יכולתי בעבר לחשוב לעצמי, זה לא אני, כן? אבל דוגמה. שיהיה טוב, אני לא צריך, כאילו אני רזה, אני לא באוברווייט, למה להתאמן? כאילו, לא, אני לא אוהבת ספורט, אני לא צריכה את זה, אני לא אוהבת את זה. יש גיל מסוים שהגוף כבר נותן לנו סימנים ואומר, מתוקה, אם את לא מתאפסת על עצמך, חבל. זה פשוט... הולך להיות סבל בגיל יותר מבוגר, נכון?
אני רוצה רגע שנייה להחזיר אותך למקום הזה שאת, לגבי הנושא הזה של טיפול טבעי או מה אפשר לעשות כשאנחנו מתחילות לזהות סימנים של גיל מעבר, אז אני ממש מזמינה אתכם להיכנס ככה לדפדף אחורה, יש פה לא מעט תוכניות שדיברו גם על תזונה וגם על...
פעילות גופנית.
פעילות גופנית, וגם על ריפוי הורמונלי, זאת אומרת, התייחסות טבעית. ולך יש איזושהי בחירה שהיא כזה קצת מזה, וקצת איזושהי בחירה מעניינת. כשסיפרת לי, אמרתי, אוקיי, זה משהו שעוד לא שמעתי, אז מעניין אותי ככה מה...
נכון. אז האמת שבדיאלוג עם הרופא, אני בקשר עם דוקטור קופרניק, והוא... ככה...
גם מתארח פה אגב.
עם ראש פתוח, כן?
כן.
רופא, כמו שאת מכירה אותו, עם ראש פתוח. וזה נורא נורא שימח אותי לפגוש מישהו שאני אוכל לצעוד איתו בדרך שהיא לא איזה שטנץ שככה,
כן.
וזה אמור להתאים לכולם. אז כשאנחנו נפגשנו ואמרתי לו, תשמע, אני יודעת, יש לי מחזורים כאלה, אחרים, אני באתי אליו עם המעקבים. אז קודם כל, אחד הדברים שהשיטה הזאת נותנת, זה את הכלים לעשות מעקב. מה זה מעקב? מעקב זה להיות בקשר עם הגוף שלך. אז אני באתי לשקול טיפול כשאני כבר בקשר מאוד טוב עם הגוף שלי. כן. זאת אומרת, אני כבר במעקב, אני כבר יודעת מה האורחים של המחזורי פוריות, האם יש ביוצים, אם יש ביוצים, מה האורך של מה שנקרא השלב הלוטיאלי. השלב הלוטיאלי זה השלב שבו הפרוגסטרון מגיע לרמה מסוימת, ונותן לנו איזשהו אפקט. ומה שאני ראיתי זה שכן יש ביוצים, אבל שהפרוגסטרון הוא קצת חלש. כל אישה שבאה ללמוד אצלי, היא יודעת את השפה הזאת, והיא לומדת מה זה אומר שהפרוגסטרון הוא קצת חלש. והבחירה שלי להתערב הייתה לקחת פרוגסטרון, זה ביולוגית. זה נקרא טיפול התרופה נקראת אוטרוגסטן. עכשיו, זה לא נכון לקחת את החוויה הפרטית שלי ולהגיד...
להשליך אותה על כולם, ברור,
כל
אנשים
יקחו אוטרוגסטן, נכון, אבל כן. מה שאני באה להגיד זה שככל שהאישה מגיעה לייעוץ, כשהיא יודעת ומודעת, היא יכולה גם לבחור איך לטפל. בסדר? אז בשלב מסוים, לתקופה מסוימת, האוטרוגסטן נתן מענה, וזה באמת... זה באמת עזר ואיזן, זאת אומרת, זה קל על כאבים בחזה, בשדיים, זה קל על ההפרעות שינה בלילה. מה שחשוב לזכור לגבי השינויים האלה, זה שיכול להיות שגישה מסוימת תיתן מענה לתקופה מסוימת, ואחר כך צריך הערכות מחדש.
את יודעת, אני שומעת את זה מלא. מלא. נשים אומרות, ניסיתי, עבד לי לכמה חודשים, ועכשיו זה עוד פעם מתחרבש. אז כאילו להבין שזה לא שמה שלקחת זה לא טוב, או שזה לא עזר, זה עזר לתקופה, ועכשיו אפשר לשקול מחדש דברים.
חד משמעית. אז אני למשל, עכשיו גם משלבת אוטרוגסטן, שזה פרוגסטרון זהה ביולוגית, וגם אסטרוגן. אוקיי? שהוא במדבקה, לא משנה, יש המון המון אפשרויות טיפול, והרחבתם על זה, אבל כל אישה על בסיס המודעות שלה, אפשר לרקוח את הקוקטייל המאזן המיוחד לה, בין אם זה תמציות צמחים, או דיקור, ושלא לא ישתמע מזה, אני גם עושה דיקור, ואני גם, הפעילות הגופנית שלי השתנתה. בזמנו עשיתי קרוספיט.
כן.
אוקיי, משקולות, וזה, הרגשתי שזה לא מתאים יותר. עכשיו אני יותר עושה יוגה בגישה מסוימת. זה חשוב להבין שאישה, או כל אחת, וגם גברים, אנחנו משאירים אותם בצד, אבל כן. אפשר לעשות תוכנית שלמה על השינויים שגברים עוברים, אבל אנחנו צריכות להיות מוכנות לזה, שאנחנו יוצאות למסע חיפוש מי אני החדשה, המתחדשת,
כן.
המתגבשת, המתחוותת, הכל משתנה. וזה לא שאני עכשיו אקח טיפול אחד, אני ארוץ איתו, יכול להיות שכן, אבל יכול להיות גם שלא.
נכון.
אני ארוץ איתו למשך 20 שנה, ואני יכולה לישון בשקט. יש נשים שזה מתאים להם, אבל יש נשים שהן יותר סקרניות, יותר מתעניינות, יותר חשוב להן להיות מעורבות אקטיבית.
כן.
בלתפור את המתכון המיוחד להן לתקופה
אז
הזאת.
אז אני ככה אסכם את, את מה שאמרת בזה שנשים שבאמת רוצות לקחת את, את הבעלות על מה שקורה להן בחיים, לידיים שלהן, ולבוא לרופא חכמה. לבוא, אוקיי, ברור שצריך ללך לרופא, אבל לבוא אליו חכמה, לבוא אליו עם תיעוד, לבוא אליו עם, עם ההבנה של מה שקורה לנו בגוף, וגם לבוא לעצמך עם ההבנה הזאת, אוקיי? ולהבין שיש מגוון דברים שאפשר לעשות, ואת מדברת על משהו שהוא הקשבה עדינה, הקשבה לככה לנימים עדינים של הגוף שלנו, שהיא גם מאוד מחברת פנימה וככה מרגיעה סטרס. ואני רוצה שניגע ממש בככה כמה דקות באיזושהי דרך שהיא מותאמת יותר לנשים, בוא נגיד, להימנע מהיריון. כי בכל זאת, בוא נגיד שעד שאנחנו מדי פעם מבייצות, עד גיל, לא משנה, כל אחד והגיל שלה, כן? אבל זה כן משהו שיכול לקרות, וכמו שאמרת, זה אירוע לגמרי מיותר, ויכול להיות להסב הרבה סבל ורגשות אשם, והתלבטויות והתחבטויות. אז איך כן את ממליצה לנשים?
אז קודם כל, מעבר לזה שהידע הזה שאני מלמדת יכול לתת לאישה אינדיקציה מה מצב הפוריות היומיומי שלה.
אגב, ואז איפה לומדים אותו, את הידע הזה?
אני מלמדת רק באופן פרטי.
אוקיי.
במרפאות שלי בתל אביב או בטבעון.
אוקיי.
אבל אפשר ללמוד בכל מיני דרכים, בסדנאות, יש הרבה מדריכות ברחבי הארץ.
כאילו עושים בגוגל שיטת מודעות לפוריות.
כן, מודעות לפוריות. יש לנו עמותה חדשה, עמותה לקידום המודעות לפוריות בישראל. ואפשר להסתכל שם. צריך לגשת למדריכה או לקורס שתואם את המצב שלך, זאת אומרת, זה אישה בבת 42, 43, 45, זה פחות רלוונטי לה ללמוד עם אישה שמניקה עכשיו.
כן,
אוקיי?
ברור.
למרות שהגישה מבחינת החוקים של השיטה,
היא דומה.
שני המצבים האלה הספציפיים הם די דומים, אבל את צריכה להתייעץ עם מי שאת באה אליה, ולוודא שהיא תיתן את המענה לצרכים הספציפיים של הגיל הספציפי שבו את נמצאת.
אוקיי.
דבר נוסף זה אמצעי מניעה חוצץ רב פעמי נשי. הוא לא הורמונלי, זה נקרא דיאפרגמה. יש לנו כאן דוגמה אחת. יש לי הרבה דוגמאות בקליניקה של דגמים שונים, גדלים שונים. זה בעצם אמצעי מניעה שהאישה שמה אותו בנרתיק, יכולה לשים אותו אפילו שעתיים לפני המגע, הוא מכסה את צוואר הרחם. אני יודעת שזה נראה גדול. הוא קטן, אבל אנחנו רוצות, בזמן מגע מיני, יש, הנרתיק הוא לא סטטי, אוקיי? הנרתיק זה איבר שיודע לגדול ויודע לקטון ויודע לזוז. אנחנו רוצות שאפשרי שיהיה כאן תזוזה כלשהי, ושבכל מקרה צוואר הרחם יהיה מכוסה. וברגע שאנחנו מכסות את צוואר הרחם, ואנחנו משתמשות עם זה גם עם ג'ל מסוים,
שהוא בטח קוטל זרע.
הוא סוג של קוטל זרע, נכון. אז בזמן שאנחנו מכסות את האזור של הצוואר, והאישה שמה את זה בנרתיק, למרות איך שזה נראה, כשזה נמצא בנרתיק, זה לא מורגש לא לאישה ולא לגבר. נשים תמיד מופתעות, וואי, שמתי את זה ואני לא מרגישה. זה יכול להיות מענה מצוין, כי הוא לא הורמונלי, הוא לא פולשני, כמו למשל אתקן. מגיעות אליי הרבה מאוד נשים עם חוויות לא טובות על אתקן, לא רוצות אתקן, והדיאפרגמה יכולה לתת מענה מצוין.
אוקיי, אז כל מי שרוצה ככה קצת לברר את זה יותר, בהחלט כדאי לעשות את זה דרך הגוגל, אפשר לפנות גם לשיר לי פאבליק,
נכון.
אפשר באתר. ואנחנו היום אנחנו היום דיברנו בעצם בתוכנית שלנו על זה שיש לה דיברנו על מניעת הריון, ודיברנו על פוריות, ודיברנו על מה אנחנו עושים בתקופה הזאת של גיל המעבר, כדי גם להימנע מהיריון, אבל גם בעיקר להיות בקשר עם הגוף שלנו, לעקוב אחרי מה שקורה, ולהקשיב לרחם. ברחם זה סוג של אדמה, אפשר לומר. רחם זה סוג של אדמה, שגם מגדלת את הילדים שלנו, ומגדלת גם אחר כך כל מיני פרויקטים, וההקשבה אליה היא בהחלט משתלמת. אז אנחנו נסיים היום עם שיר
יש לך 5 דקות.
אוקיי.
או ארבע דקות, ואז עשית לשיר.
אוקיי, אני ככה הייתי קצת, נכנסתי קצת לדריכות, בגלל שהיה נדמה לי שנגמר הזמן.
לא, השעון פה, תסתכל.
אוקיי, אבל, אז אנחנו כן נעשה מדיטציה, שעוזרת לנו להתחבר למקום הזה של אדמה. זאת מדיטציה שאת יכולה לעשות גם אם את באמצע יום עבודה סוען, ולא יודעת, מרכז תל אביב, משרד, זה לא משנה, אבל לרגע את יכולה לעצום עיניים, וממש להיות בתחושה של יער מלא עצים ורוגע. אז בואי ניקח לנו כמה דקות, ואני ממליצה לך קודם כל לשבת על כיסא נוח ולהניח את כפות הרגליים, ואם את יכולה, אפילו אם אתם עקבים, אז אפשר גם להוריד, אבל אם אין זמן, אז פשוט להניח רגליים על האדמה. לקחת נשימה עמוקה עמוקה ומרגיעה. ממש לחוש רגע את המגע של אם את כרגע של הרצפה, ולדמיין, פשוט לדמיין שזאת אדמה, אדמה פוריה שיש לה צמחים ופרחים ודברים שצומחים עליה. ולרגע אחד את יושבת לא על כיסא במשרד או בבית, אלא את יושבת באמצע היער. יכולה ממש להרגיש את הבריזה עלייך, את הפרפרים והציוץ של הציפורים. ולהרגיש את התחושה של האדמה מתחת לרגליים. ולתת לאדמה הזאת ולאנרגיה שלה, לכל ההזנה שהיא יודעת לתת, פשוט להיכנס פנימה דרך כפות הרגליים ולעלות במעלה הגוף, ולהיכנס לאזור של הרחם, ולמלא אותה בויטמינים ומינרלים וכל מה שהאדמה יודעת לתת.